מנחות, דף פי ח', מתחילים בעזרת השם, פי זין עמוד ב' במשנה למטה. המנורה, היו שמים בשמן. היה מידה מדויקת כמה שמן שמים בתוך המנורה. הרי הפלא הגדול היה ששמו בכל השבע נרות שמו את אותה כמות, ובכל זאת הנר האמצעית, המערבית, הייתה דולקת הרבה יותר מכל הנרות האחרות, וזה היה הנס הגדול, שזה היה עדות לכל באי העולם, שהשכינה נמצאת בעם ישראל, כי אחרת אין שום היגיון, שנר שיש בו כמות שמן, אותו דבר זהה כמו שאר הנרות, דולק הרבה יותר מהם. אבל כמה באמת הייתה המידה של השמן, ואיך היו מודדים את זה בכלל? אז על כל זה נראה בעזרת השם בשיעור של היום. צריך גם לדעת שביחד עם השמן שהיו משתמשים בו במקדש בשביל כמה וכמה דברים, היה גם יין שהיו צריכים למדוד אותו בשביל הנסחים וכדומה. לכן בבית המקדש היו כלי מדידה. היו כלי מדידה של דברים יבישים, כלי מדידה של דברים מלחים. זה היה שתי כלי מדידות שונות לגמרי. היום נעסוק בעזרת השם בענייני כלי המדידה של דברים מלחים. אומרת המשנה, שבע מידות של לח היו במקדש. שבע מידות, שבע כלי מדידה, שבהם היו מודדים את כל הנוזלים. הכלי הראשון היה בגודל של הין. הין זה 12 לוגין. 12 לוגין. וחצי הין. ושלישית ההין. ורביעית ההין. זה לגבי המידה של הין. היו גם כלי מדידה ביחס של לוג. היה כלי מידה בגודל של לוג, וחצי לוג, ורביעית לוג. ביחד יש פה שבעה מידות, שבעה כלי מדידה. רבי אליעזר בן רבי צדוק אומר, שנתות היו בהין. היה רק כלי אחד שהיה בגודל של הין, 12 לוגין, רק היה מסומן עליו כל מיני סימונים. בשביל לדעת את כל שבע המידות, לא צריכים שבעה כלים. מספיק שיהיה כלי אחד, אבל יש בו סימון. עד לכאן זה לוג, עד לכאן זה חצי לוג, עד לכאן זה שליש לוג וכולי, כמו שהוא מפרט. עד כאן שזה חצי הין לפר. בשביל הפר היו צריכים יין ושמן חצי הין, אז היה כתוב שם עד לכאן זה חצי. ועד כאן לעיל, שלישית הין לעיל, אז זה היה מקום בדיוק, עד לכאן זה שלישית הין. ועד כאן לכבש, רביעית הין. אז אם כן, היה מסומן, עד לפה זה רביעית הין, כי מי שרוצה להביא את הרביעית הין בשביל הכבש, היה ממלא את אותו כלי עד הרביעית שלו, וככה היה ידע כמה זה בדיוק הכמות לכבש. אותו דבר דרך אגב, זה היה ממשיך עם הלוגים גם. זאת אומרת, עד לכאן זה לוג, עד לכאן זה חצי לוג וכו'. רבי שמעון אומר, לא היה שם הין. זאת אומרת, היו כל השבע מידות שאמרת באמת היו, אבל המידה הכי גדולה שהזכרת, שזה גודל של הין שלם, לא היה בבית המקדש. וכי מה היה הין משמש? כי לכאורה לא היה לו שום סיבה למה להגיע. לא היה בבית המקדש לדורות מידות. שום דבר שהשתמשו איתו במידה של הין, אז בשביל מה להביא כלי מדידה כזה בכלל? ורשי פה מוסיף, המפרש, יותר מדויק, המפרש פה מוסיף, והלא לא הוצרכו לו מעולם, אלא רק פעם אחת בימי משה לשמן המשחה. תכתיב שמן זית בגודל של הין, במידת נפח של הין. אבל בהמשך לא היו זקוקים בכלל לכלי מדידה כזה. לכן לא היה הין לפי דעתו של לפי דעתו של רבי שמעון. אז מה כן? אלא מידה יתירה של לוג ומחצה הייתה שם. במקום אותה המידה של הין, כדי להשלים את זה לשבע מידות, היה לוג וחצי. בשביל מי? שבה היה מודד את השמן למנחת כהן גדול. הרי כהן גדול היה מביא מנחת חביתין של שלושה לוגין של שמן. עכשיו, כן, שאותו היו בוללים ביחד עם המנחה. עכשיו, היו מחלקים את השמן של הכהן גדול לשניים. לוג וחצי לבוקר, לוג וחצי לבין הארבעים. אז איך היית מודד את הלוג וחצי עם הכלי מדידה הזה? שבה היה מודד את השמן למנחת כהן גדול, לא גומחצה בבוקר, לא גומחצה בין הארבעים, בשביל להרבב, לבלול עם זה את המנחת חביתין של הכהן גדול. אומרת הגמרא תנו רבנן, הגמרא מביאה עכשיו שתי דעות, שהן אומרות לכאורה אותו דבר, רק פשוט מאוד, לפי דעה הראשונה, מתחילים מהכלי מדידה הכי, היום מתחילים מהכלי מדידה הכי קטן, ולפי הדעה השנייה מתחילים מהכלי מדידה הכי גדול, בואו ונראה. שבע מידות של לח היו במקדש. לפי הדעה הראשונה זה לח בסדר כזה. קודם כל, המידה הכי הכי קטנה זה רביעית הלוג. רביעית הלוג. אגב, זה מה שאנחנו מכירים, מידה שכולם קוראים רביעית. שתית כבר רביעית. לא שתית רביעית, רביעית הכוונה רביעית הלוג. ובכן, זה המידה הכי קטנה. אחר כך וחצי לוג, כפול. ואחר כך ולוג שלם, עוד כפול. אחרי זה עוברים למידות של הין, כמו שאמרנו שהין זה 12 לוגין, אז פה זה רביעית הין, ושלישית הין, וחצי הין, ואז המידה הכי גדולה, הין, זה דברי רבי יהודה, שהולכים מהקל אל היותר גדול, מהקטן לגדול. רבי מאיר אומר, הולכים להפך, קודם כל מהכלי הגדול, אחר כך לכלי הקטן. הין, וחצי הין, ושלישית הין, ורביעית הין, ולוג, וחצי לוג, ורביעית הלוג, זה הכי קטן. זה הדעה השנייה, הגמרא תבאר תכף מה ההבדל ביניהם. מה רק הסדר, לא מסתבר לומר ששתי תנאים נחלקו, האם הסדר הוא קודם מהגדול לקטן, או קודם כל מהקטן לגדול. יש בזה שתי חילוקים שנראה מיד. רבי שמעון אומר, לא היה שם הין, את הכלי מידה הכי גדול לא היה שם בבית המקדש. למה? וכי מה היה הין משמש? בשביל מה השתמשו איתו? הרי לא היה בזמן בית המקדש, לדורות, שום שימוש בכלי מדידה שנקרא הין. רק בזמן של שמן המשחה, בזמן משה רבינו. שמצליח אבל להשאיר כזה כלי ולייצר אותו כל הזמן לבית המקדש. אז את מי אביא תחתיו? מה נביא במקום המידה של ההין כדי להשלים לשבע? ותכף נראה למה כל כך בוער לנו שיש שבע. אלא, מידה יתרה של לוג ומחצה הייתה שם, שבו היה מודד לחביתי כהן גדול, לוג ומחצה בבוקר ולוג ומחצה בין הארבעים. אז אם כן, בשביל זה, בשביל להשלים את ה... שבע מידות, אז הוסיפו כלי מידה שהוא בגודל של לוג וחצי, שהרי הכהן גדול היה מביא כל יום מנחת חביתין, כמו שכבר הזכרנו במשנה, והוא היה צריך להביא שלושה לוגין של שמן, וחצי בבוקר, חצי בין הארבעים, אז כל פעם היו משתמשים עם לוג וחצי, אז היו מודדים את זה דרך הכלי מדידה הזה. עכשיו, רבי מאיר ורבי יהודה סוברים שכן היה מידה של הין, אז רבי מאיר ורבי יהודה אמרו לו לרבי שמעון, חצי לוג הייתה שם, ואפשר לשער בחצי לוג. מה צריך לעשות כלי מדידה של לוג וחצי? אתה יכול לעשות בכלי מדידה של חצי לוג פי שלוש, ואז נדע שיש פה לוג וחצי. אמר להם, אף לדבריכם, חצי לוג לא יעשה, כי רק רביעית לוג הייתה שם, ואפשר לשער ברביעית. הרי לפי דעתכם שאפשר לקחת ולעשות כמה פעמים עם כלי אחד ולהגיע למידה מסוימת, אז למה צריך לעשות חצי לוג? תעשה רק רביעית הלוג, ותעשה את זה כפול, רבע ועוד רבע, זה חצי. מה צריך בכלל מידה של חצי לוג? אלא מה? כן עושים גם רבע וגם חצי, אז עושים גם לוג וחצי. אז אם כן, אומר להם רבי שמעון, אלא זה הכלל היה במקדש, כלי שמשמש מידה זו, אינו משמש מידה אחרת. אם יש לך כלי שמשמש למידה מדויקת, של מידה זו, הוא לא משתמש למידה אחרת. זאת אומרת, אם אני עכשיו צריך חצי לוג, אני ממלא כלי של חצי לוג. אם אני צריך לוג וחצי, אני ממלא כלי של לוג וחצי. אני לא משתמש עם מידה של חצי, שלוש פעמים, שלושה פעמים בשביל לוג וחצי. עכשיו הגרסה פה זה הדעה הנוספת. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, שנתות היו בהין. היה כלי אחד, כמו שראינו במשנה, רק היה בו סימונים לדעת עד איפה זה כל מידה ומידה. עד כאן שלישית ההין לפר, עד כאן, כעד כאן חצי ההין לפר, עד כאן שלישית ההין לעיל, ועד כאן רביעית ההין לכבס. זה היה למעשה המידות שהיו מסומנות, אבל על כלי אחד. זה לא היה כלי מיוחד בגודל כזה, ועוד כלי בגודל קצת יותר גדול וככה הלאה, אלא כלי אחד רק היה מסומן עליו כל מקום איפה בדיוק מסתיים המידה שלו. עד כאן הברייתא. למעשה הבאנו בברייתא בתחילה ישר דבר שהיה ממש תמוע. בעצם רבי מאיר ורבי יהודה מביאים את אותם שבעה מידות, רק כל אחד הולך מסדר אחר. זה מתחיל מהגדול הקטן וזה מתחיל מהקטן הגדול. שואלת הגמרא, מה היא איקה בין רבי מאיר לרבי יהודה? מה ההבדל ביניהם? מבארת הגמרא, הסבר ראשון, אמר רבי יוחנן, בירוצי מידות איקה ביניו. בירוצי מידות איקה ביניו. מסביר, הרש"י בכתבי יד, דיבור המתחיל בירוצי המידות, אז הוא אומר ככה, מה זה בירוצי המידות? גודש, גודש המידות. זאת אומרת, כשממלאים כלי עד ללמעלה, יש אפשרות לפעמים להוסיף טיפה מעבר כדי לעשות את הכלי גדוש. זה ההבדל ביניהם, מה פירוש? אז הוא מסביר. כשמודדים יין או שמן, דבר לך, הוא ממלא כלי במהירות, אז יש בו בירוצין מעט. אז יש בו קצת גודש. ואם מיד מערהו לכלי גדול, נמצאו בירוצין בתוכו. זאת אומרת, ברגע ששופכים משקה מאוד מאוד מהר, אפשר לנסות את זה, למשל, אדם שופך יין, אז יוצא איזשהו גודש כזה, קצף, משהו כזה, איזשהו גודש מסוים שכאילו מגדיל את הנפח של המשקה. אם אני שופך את הכל לתוך כלי גדול, אז הכלי הגדול מכיל גם את הגודש, שנוצר כתוצאה מהמהירות של השפיכה, והגודש הזה לא נשפך החוצה. אבל אם אני שופך את, כל המשקה לכלי ממש קטן ומצומצם, אז כל הגודש נוזל לך ונודף החוצה. לכן, זה ההבדל ביניהם. אז אומר, אם מיד מערהו לכלי גדול, שהוא יכול להכיל גם את הגודש, נמצאו בירוצין בתוכו, אז הגודש נכנס בתוך אותו כלי ולא נאבד. ואם לאו, נופלים לארץ מאליהם, אבל אם זה כלי קטן מדי, אז הגודש נשפך החוצה. אז אם כן, זה באמת ההבדל בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, איך שרבי יוחנן מפרש את זה. איך הוא מסביר את ההבדל? למאן דאמר, לפי דעת רבי יהודה, שממטה למעלה, קודם כל הכלי מידה הקטן, ואז הכלי המידה יותר גדול וכן הלאה, אז הוא סובר, כסבר, בירוצי מידות, המידות נתקדשו. בירוצי המידות גם כן מקודשות בתור דבר לך שצריך לשמור עליו. לכן כששופכים, שפכו תמיד מכלי קטן לכלי יותר גדול, כדי שהבירוצים יישארו בו. לעומת זאת, למאן דאמר, אז הוא ממשיך רבי יהודה, ורביעית יעיב לרחמנה למשה. הקדוש ברוך הוא הביא למשה רבינו רביעית הלוג. ואמר לי, שער דקאי לי להו בירוצין. תשער שיכנסו גם הבירוצין, גם הגודש, לתוך הכלי הבא. אז לכן, כשאני מכניס שתי רביעיות בתוך חצי רביעית, אז כל הבירוצין נשארים, כי החצי רביעית הוא יותר גדול. כי החצי... שתי רביעיות לתוך חצי לוג, שתי רביעיות הלוג לתוך חצי לוג. אז החצי לוג הוא יותר גדול משתי רביעיות שיותר קטנים. זה חצי, זה רבע. שתי הרביעיות נכנסים בתוך החצי, אז החצי יכול להכיל את כל הבירוצים גם, והם לא הולכים לאיבוד. אז אם כן, הולכים מהקטן אל הגדול. אבל לעומת זאת, רבי מאיר, למאן דאמר ממעלה למטה, כסבר בירוצי מידות לא נתקדשו. אז לכן, הוא סובר שהגודש לא יתקדש, אין לי בעיה שישפך. אז לכן והין, שזו המידה הכי גדולה, זה מה שנתן יעיב לי רחמנה למשה רבינו. ואמר לי, שער בה, תשער בכלי הגדול, ואז תשפוך ממנו לכלי הקטן. ואז כשנשפוך לכלי הקטן, הבירוצין לא יישארו בו, כי הם ישפכו החוצה. מצוין, דקנף כבירוצין, ואני באמת אין לי שום בעיה ששפכו הבירוצין, כי הבירוצין האלה לא התקדשו. זה הסבר אחד במחלוקת. האם אנחנו אומרים שהגודש מעל הכלי הוא... מקודש, לכן צריך תמיד ששופכים לשפוך מכלי קטן לכלי גדול, כדי שהבירוצין לא ישפכו, או שאני אומר שבירוצין הגודש לא יתקדש, ואז לכן אפשר לשפוך מכלי גדול לכלי קטן, כי אין לי בעיה שהבירוצין ישפכו, כי הם לא יתקדשו. הסבר נוסף במחלוקת, אביי אמר, דכול עלמא בירוצי המידות לא נכנסו לנושא הזה, האם יתקדשו או לא יקדשו. איקא למימר נתקדשו ואיקא למימר לא נתקדשו. המחלוקת ביניהם זה משהו אחר לגמרי. ואחה, במילה מלאים שכתוב, שניהם מלאים, מה הכוונה מלאים? בזה הם נחלקו, כמפלגי. מאן דאמר מלמעלה למטה, זה שסובר מלמעלה למטה, שזה למעשה רבי מאיר, שהוא קודם כל לקח את המידה של הין וככה ירד למידות היותר ויותר קטנות, הוא סובר כסבר מלאים, הכוונה שלא יחסר ושלא יותיר. זאת אומרת שהמידה צריכה להיות בדיוק, אסור לעשות קצת מדי ואסור לעשות אפילו הרבה מדי. וברגע ששופכים מכלי גדול לכלי קטן, אז הוא יכול להראות, לשפוך לאט לאט, ואז לא יהיה בכלל בירוצים, לא יהיה בכלל קצף. וברגע שלא יהיה קצף, אז לא יהיה גם נפח יותר גדול. אנחנו מעוניינים שהנפח יהיה בדיוק. לכן אנחנו שופכים מלכתחילה בצורה כזאת, שלא נכנסים בכלל לבעיה הזאת, האם הגודש יישאר או לא יישאר, אלא פשוט לא יהיה גודש. תשפוך מכלי גדול לכלי קטן, בנחת, ולא יהיה לך בכלל את הבירוצין, כדי שיהיה לך אחר כך שאלה אם זה מתקדש או לא. כך סובר רבי מאיר. ומנדה אמר ממטה למעלה, שזה דעתו של רבי יהודה, הוא סובר מלאים שלא יהיה חסר, אבל אם יותיר, מלאים קרינה בי. הוא סובר שגם אם יהיה קצת יותר, זה עדיין נקרא מלאים, לכן אין בעיה לשפוך מכלי קטן לתוך כלי גדול, למרות שהנפח אולי של המשקה יגדל, וזה יהיה בזה בירוצים. זה עדיין נקרא מלאים. אומרת הגמרא, אמר, רבי שמעון אומר, אמרנו בברייתא, רבי שמעון דעתו היא, שלא היה שם הין. למה? שמה צריך להביא מידה של הין? בזמן שמשה רבינו היו צריכים את זה, אבל לדורות אין בזה שום צורך. ככה סובר רבי שמעון, לכן לא היה בכלל. שואת הגמרא, שפירקה אמר לו רבי שמעון לרבנן, הוא באמת הוא צודק, בשמה באמת היו צריכים הין? למה רבנן סוברים שכן צריך? אומרת הגמרא ורבנן, הווה הין דעבד משה לשמן המשחה, בטח שהיו צריכים הין. מה שמשה רבינו עשה בשביל שמן המשחה, שמשכו בזה את הכלים, את הכהנים. דכתיב ושמן זית הין, התורה אומרת שצריך שמן זית בגודל של הין, אז צריך לייצר כזה כלי. מסבירה הגמרא, בזה המחלוקת בין רבי שמעון לרבנן, דהיינו רבי יהודה ורבי מאיר. מר סבר כיוון דלדורות לא הווה צריך לפי שעה ודעבדי ויגנז. לפי דעה של רבי שמעון, לפי הדעה של כן רבי שמעון, מכיוון שהיו צריכים את זה רק לשעה, לזמן משה רבינו, אז ייצרו את זה, אבל אחר כך כבר לא צריך, אז גנזו את המידה הזאת, לא צריך את זה יותר. לעומת זאת, ואידך, כיוון דאבה, הווה. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי מאיר סוברים, לא, כיוון שכבר עשו מידה של הין, אז השאירו את זה. אמר מר, אז המשנה שואלת, הברייתא שואלת, אם אנחנו מוחקים את המידה של הין, שזה לא היה, ואת מי אביא תחתיו, מה נביא במקום מידה של הין? שואלת הגמרא, מה בוער לך שיהיה בדיוק שבע מידות? לא סגיה, זה לא מאייל, וכי זה לא טוב אם אתה לא תוסיף שום מידה במקום זה, יש לך את כל המידות שאתה צריך. כדאמר רבינה, גמירי שתי סמיכות בציבור, אומרת הגמרא, כמו שרבינה אמר, שיש קבלה בידי החכמים, שישנם שתי קורבנות, של ציבור שצריך לסמוך ולהישען עליהם לפני השחיטה. פר אלם דבר של ציבור וסעיר להזזל של יום הכיפורים. זה שני הקורבנות היחידים של ציבור שהיו נשענים עליהם. קורבן יחיד היו עוד קורבנות, אבל קורבן ציבור רק עליהם היו נשענים. מאיפה אתה יודע שרק שתיהם? ככה קיבלו במסורת. אז זאת אומרת שיש קבלה במסורת על דברים מסוימים. אז אותו דבר גם פה. אחא נמי גמירי דשבע מידות של לך היו במקדש. היה להם מסורת שהיו שבע מידות של לך. אז לכן אם אתה מוציא את העין, אתה צריך להוסיף מידה אחרת במקום. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, שנתות היו בהין. זאת אומרת, היה רק כלי אחד, רק היו בו סימונים עד איפה זה כל מידה ומידה. שואלת הגמרא, ולת לי שבע מידות, וכי לא סובר שהיו שבע כלים של מידות? הוא לא קיבל את זה במסורת? וכי לת לי, עונה הגמרא, כן, לת לי. הוא לא סובר שצריך שיהיה שבע מידות, זה הסבר אחד. והיא בית אימה, באמת הוא כן סובר שצריך שבע מידות, אבל לא שבע מידות, אלא שבע מדידות. מה היא? שבע מידות? שבע מדידות. הוא קיבל במסורת שיש שבע סוגי מידות נפח, אבל זה לא חייב להיות שבע כלים. שבע כלים, זה יכול להיות גם כלי אחד שמסומן בו כל אחד מהמידות. כיוון שאמרנו שהיו מדידות בבית המקדש, בגלל שהיה צורך בכל אחד מהמדידות. אז המשנה הבאה ישר שואלת, בשביל מה היה צריך את כל המידות האלה? מה הן משמשות? רביעית למשל, רביעית מה הייתה, רביעית הלוג, מה הייתה משמשת? עונה הגמרא, עונה המשנה, רביעית מים למצורע. היו צריכים מים חיים בשביל טהרת המצורע, היה צריך שיהיה בדיוק רביעית. ולכן היו משתמשים באקלים מדידה של רביעית. ודבר נוסף, רביעית שמן ללחמים של הנזיר. של לבלול את לחמי הנזיר. חצי לוג מה היה משמש? עונה המשנה, חצי לוג מים לסוטה, שהיו משקים אותם מי סוטה, וחצי לוג שמן דתודה, היה 30 של מצה, היו צריכים שם, אז אז הלוג שמן, חצי לוג שמן של הקורבן תודה, של ה-30 לחמים של המצה של הקורבן תודה. הרי אדם שמביא קורבן תודה צריך להביא את ה-40 לחמים, 30 מתוכם מצה, אז בשבילהם היו צריכים חצי לוג של שמן. ובלוג, מה היו משתמשים איתו? היה מודד לכל המנחות. עכשיו, אם יש לו מנחה בגודל של 60 עשרונים, לא רק עשרון אחד כמו מנחה רגילה, אז אומר ככה, אפילו מנחה של 60 עשרונים של סולת, נותן לה 60 לוג של שמן. כנגד כל עשרון של סולת, לוג אחד של שמן, זה דעה אחת. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו מנחה של 60 עשרון, אין לה אלא לוגה. היו מביאים לוג אחד גם ל-60 עשרונים של סולת למנחה. למה באמת 60 עשרונים? כי יותר מ-60 עשרונים כבר אי אפשר להכניס בתוך כלי אחד, כי קשה, כי זה בלתי אפשרי לבלול את זה כמו שצריך. שכך קבלה במסורת בידי רבותינו, שבשביל שיהיה אפשר להרבב טוב את המנחה, צריך שהוא יהיה מקסימום 60 עשרון בתוך כלי אחד. בעוד כלי אפשר יותר מ-60 עשרונים גם. מאיפה יודעים שבאמת יש רק לוג אחד שנאמר למנחה ולוג שמן? זאת אומרת שלמנחה שלמה מספיק לוג שמן, גם אם זה 60 עשרונים המנחה. עכשיו, למה היה משמש 6 לוגין, שזה בעצם חצי אין, לפר, של היין והשמן של הפר. ו4 לוג, שזה בעצם שלישית האין, למה זה היה משמש? לעיל. ליין והשמן של העיל. ו3 לוג, שזה רביעית העין, זה היה משמש ליין והשמן של הכבש, של קורבנות של כבש. זאת אומרת, מביאים קורבן, פר, עיל, כבש, הם מביאים ביחד איתו שמן למנחה, מנחת נסחים, יין לנסחים בעצמם שהם מנסחים, ולכן היו מודדים את זה במידה הזאת, כל אחד מהקורבנות היה לו מידה אחרת. ושלושה ומחצה לוג היה למנורה. הרי המנורה, כל נר ונר היה בו חצי לוג. היה שם 7 נרות. אז אם כן, היו שם חצי כפול 7, היה 3.5. 3 ומחצה. למה? כמו שאמרנו, חצי לוג לכל נר. אומרת הגמרא, יתיב רבי וקקה שלי, רביעית למה נמשכה? בשביל מה משכו מידה של רביעית הלוג? אמנם שצריך את המידה הזאת, אבל בשביל מה משכו אותה בשמן המשחה, שיהיה לו קדושה של כלי שרת, לקדש בזה משהו. מה הוא היה מקדש? הרביעית הלוג. היא מצורה, אם תגיד בשביל לקדש את המים לטהרת המצורה, הרי חוץ הוא. הרי מתארים את המצורה עם המים מחוץ למחנה. אז אם כן, הוא לא היה צריך לקבל קדושה. המים לא יוצאים לקבל קדושה, כי הם הרי יוצאים מחוץ לעזרה. והיא נזיר, אם זה בשביל השמן ללחמי נזיר, אז גם שם הרי הכלי לא היה מקדש את השמן. הרי לחם נזיר בשחיטת איל הוא דקדיש. מתי ששוחטים את האיל של הנזיר, אז היו מתקדשים הלחמים של הנזיר, אז אם כן משמע צריכים לקדש את השמן קודם. אמר לרבי חייא, שבה היה מודד לחביתי כהן גדול, רביעית הין שמן לכל חלה וחלה. כי הרי הכהן גדול היה מביא כל יום מנחת חביתין, שזה היה בגודל של עשרון. והיו מביאים חצי בבוקר וחצי בין הארבעים. כמה לחמים היו מביאים כל פעם? 12 לחמים. 6 בבוקר, 6 בין הארבעים. עכשיו, אם השתמשו בשמן, השתמשו ב3 לוגין. חצי בבוקר דיינו לוג וחצי, וחצי בין הארבעים, לוג וחצי בין הארבעים. יוצא שהיה פה לוג וחצי ל6 לחמים. כי בבוקר ובערב, או בבוקר או בערב, היו 6 לחמים, והשתמשו בלוג וחצי של שמן. עכשיו, כמה זה לוג וחצי לחלק ל6? אז ככה, לוג, אם אתה מחלק אותו ל4, אז רביעית הלוג לכל לחם ולחם, ואז עוד חצי אתה מחלק ל2, אז יש לך 6. 6 חלקים לכל אחת מ6 לחמים, בשביל זה היו צריכים רביעית הלוג, בשביל לקדש את כל אחד ואחד מהלחמים. אז כל כך התפעל רבי מהתשובה של רבי חייא, אז הוא אמר לו, קרי עלי, מארץ מרחק מבבל, עלה רבי חייא שהוא איש עצתי, זה פסוק, אז הוא אומר, ברוך השם שעלית מבבל פה לארץ ישראל, ובזכותך באמת קיבלתי תשובה לספק. למדנו במשנה חצי לוג, מה היה משמש. ואז הבאנו את כל הדברים שחצי לוג משמש. אומרת הגמרא, יתיב רבי וקקה שלי, חצי לוג למה נמשך? בסדר זה שהיו צריכים מידה כזאת, צריכים. אבל שמה קידשו אותו בשמן המשחה, שהוא יהיה כלי שרת, מה הוא היה צריך לקדש? היא למי סוטה, וכי חולין הוא דצריכי לקידושי, וכי לקחו מים חולין בשביל לקדש במי סוטה. הרי מים קדושים כתיב, לקחו מים מהכיור, אז הם כבר היו קדושים. לא היו צריכים לקדש אותם בכלי של המדידה. הרי הכיור הוא בעצמו כלי שרת, והיא לקדש את השמן ללחמי תודעה, הרי לחמי תודה בשחיטת תודה הוא דקדשי, ולא בבלילה שבוללים אותה בשמן, אז בשמה צריכים לקדש את השמן, כשישחטו את הקורבן תודה, אז כל הלחמים התקדשו. אמר לרבי שמעון ברבי, שבו היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר במנורה. אמר לו, נר ישראל, אתה מאיר את כל עם ישראל, כמו שנר מאיר את המקום בו הוא נמצא. כך היה, זה באמת היה הסיבה שקידשו את החצי לוג, את העמידה של החצי לוג. אמר רבי יוחנן, אמר רבי, נר שכבתה במשך הלילה או לפנות בוקר, אז ככה, נדשן השמן. עכשיו מה קרה? כיוון שהנר קבע, אז השמן מתערבבים בו מהאפר של הפתילה. או שנדשנה פתילה, פתילה בעצמה ניתה אפר. אז מה עושים עכשיו? איך מחליפים את השמן? האם צריך בכלל? אז כיצד עושה? מטיבה, דבר ראשון הוא שופך באמת את כל השמן שנמצא שם כי הוא מורבב עם האפר, ונותן בה שמן חדש ופתילה חדשה, ומדליק את זה מחדש. יתיב רבי זריקה וקמי באי עלי, כשהוא נותן בשמן, אחרי שזה נחסר במשך הלילה, כמה שמן הוא נותן? מה, הוא ממלא שוב פעם את כל הכלי? כמידה ראשונה, או כמו שחסרה כמה שנחסר, דיינו משהו שפך. אמר רבי ירמיה, פשיטה דה כמידה ראשונה, ברור שהוא שם שמה כמו בהתחלה מחדש את כל השמן, למה? דהי, כמה שחסרה, מנה ידינן כמה חיסר? איך תדע כמה בדיוק, כמה בדיוק שפכו ממה שנשאר? וכי תימא דמשער לי, אולי תאמר שהוא שם אותו בתוך כלי בשביל לשער כמה בדיוק שמן נשאר, בשביל שידע להוסיף את זה, הרי הוא שופך עכשיו שמן, שידע כמה שמן הוא שפך כדי שבדיוק את הכמות הזאת הוא יכניס, אז אם כן צריך כלי מידה גם בגודל הזה. אז אם כן שבע מידות, נפיש לו מידות טובת, אין רק שבע מידות בבית המקדש, צריכים עוד מידות כדי שנדע כמה שמן נשאר כל פעם בנר. אומרת הגמרא, קרי, אז אם כן מה באמת הראיה? שמוסיפים מחדש כל פעם, כשצריכים באיזושהי סיבה לשפוך את השמן באמצע הלילה, בגלל שהתערבב בו דשן וכדומה, אז ממלאים אותו מחדש. כי זה הראיה שלו, כי אם צריך כל פעם למלות כמה ששפכו, איך תדע כמה שפכו? זה היה התשובה. קרי, עלי, אז רבי זריקה כל כך התפעל מרבי ירמיה, אז הוא קרא עליו את הפסוק הזה. והדרכה צלח, רחב על דבר אמת, וענווה צדק. מה הפירוש? מסביר רש"י בכתבי יד. והדרכה חידודך, כלומר מחודד אתה. אתה אדם מאוד מאוד מחודד וחכם. דאחה, אחי דרשינן במסכת שבת דף סמך ג' עמוד א', אנחנו דורשים את הפסוק בצורה כזאת, והדרכה צלח רחב, על מי זה מדובר? אלו שני תלמידי חכמים שמחדדים זה את זה בהלכה. ועל דבר אמת, שיפה אמרת. פילי פלאים, איזו תשובה נפלאה. התמר נמי, באמת אותו דבר כמו שתירץ, רבי ירמיה. אמר רבי אבא, הוא אמר רבי יוחנן, ואמרי לה אמר רבי אבא, אמר רבי חנינה, אמר רבי, נר שכבתה במשך הלילה ולכן ידשן השמן, יתערבב בו דשם בתוך השמן, והוא כעת לא צלול. או במקרה נוסף, שנדשנה פתילה, ולכן אנחנו צריכים להחליף את השמן גם כן. כיצד עושה? מי טיבה, שופך את כל השמן שהיה שם, מנקה את הנר מחדש, ונותן בה שמן, כמידה ראשונה, כמו שאמר באמת רבי ירמיה, ומדליקה שוב. מצוין. אמר רבי נברי דרב יהודה, אמר רב ששת, הנר שבבית המקדש של המנורה, האם זה היה כמו כוסית שמוציאים אותה ומחזירים אותה כל פעם, או לא? איך היו מיטיבים את הנרות? האם הנרות האלה היה אפשר לשלוף את הנר מתוך המנורה, או שהוא היה מחובר למנורה? אז לפי דעתו, אומרים ככה, נר שבבית המקדש של פרקים אהבה. מה זה פרקים? לא כמו שאנחנו מכירים שזה חלקים. רש"י בכתבי יד פה כותב, של חוליות, חלקים חלקים, אבל לא של חוליות ממש שיוכל לפרקם ולסלקן מן המנורה. לא, זה לא היה ממש חלקים חלקים, אלא שיכול לקופפה למטה ולזוקפה במקומה. ובלז קוראים לזה פלייריץ. התרגום של הלז זה שאפשר לקפל. דיינו שזה גמיש. הנרות היו זהב מאוד מאוד רך, שהיה אפשר לקפל אותם. המקום של הנרות במנורה. ובכן, מה באמת הסיבה שצריך להיות גמיש? כסבר, ככתיב, כיכר ומקשה, המנורה ונרותיה כתיב. כשכתוב שהמנורה צריכה להיות מזהב, והכל מחתיכה אחת, ממקשה אחת, זה לא רק על המנורה לבד, על הקנים של המנורה, אלא גם על הנרות, ששם מכניסים את השמן של המנורה ואת הפתילות. ואם כן, מכיוון שצריך הכל להיות מקשה אחת, לכן, הוא היה צריך לעשות את זה גמיש, כדי שיהיה אפשר להטיב את הנרות. עכשיו הגמרא מתארת בדיוק איך היו מטיבים את הנרות. אז אומר ככה, כיוון דמי בעיה הטבה, כיוון שצריך להטיב את הנרות, אילב דפרקים הווי, אם לא שזה היה גמיש, לא הווי מתי בלי, לא היה אפשר להיטיב את הנרות, אבל עכשיו כשזה גמיש, אפשר לקפל את זה קצת, לנקות, לשפוך את השמן שיש בפנים, לנקות את, את הנר, את הכוסית, ולהחזיר את זה, ליישר את זה בחזרה. שואלת הגמרא מי טבעי, שרואים מהברייתא הבאה, שהנרות כן היו מפורקות, לא גמישות. כיצד עושה? מסלקן את הנרות ומניחן באוהל מועד ומקנחן בספוג ואחר כך מחזירו למנורה ונותן בהם שמן ומדליקן. אז אתה רואה מכאן שזה כן היה כוסיות או נרות, או שתקרא לזה, הם היו מפורקים מתוך המנורה. אומרת הגמרא, רב ששת, הוא דאמר כאי תנא, יש בזה באמת מחלוקת תנא. אם רב ששת הולך לפי התנא שצובר שזה לא היה מחולק הכוסיות האלה. דתניה, חכמים אומרים שבזמן ההטבה לא היו מזיזין אותה ממקומה. אומרת הגמרא, מכלל דהי באי לי לזוזי מצי מזיז לי, וכי תגיד שאם אפשר להזיז אותה ממקומה, היה... וכי אם הוא היה רוצה להזיז, הוא כן היה יכול להזיז את זה? ודאי שלא היו יכולים להזיז את, את המנורה ממקומה, את הנרות ממקומה במנורה. אלא מה פירוש לא היה מזיזה במקומה, לא היו מזיזים אותה ממקומה, אלא אימה לא הייתה זזה ממקומה, מכיוון שהייתה מקשה אחת. לפי הדעה של הברייתא כאן, היא הייתה באמת חתיכה אחת, המנורה ביחד עם הנרות של המנורה. אז אם כן, אומן חכמים שהם סוברים שזה היה מקשה אחת, כמו שאנחנו רואים פה, לדעתו של רבי אלעזר ברבי צדוק הוא, נתניה. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, כמין טס של זהב היה לה לכל נר על גבה, בשביל לחסות את הנר. המנורה, היו בנרות, כוסיות כאלה. מעל הכוסיות, בכל כוס וכוס היה כזה מין טס מזהב, כזה מין לוח דק מזהב עגול, שהוא היה כמו מכסה בתוך הנר, והיה בו נקב באמצע, שדרכו היו שופכים את השמן פנימה. אבל היה אפשר להזיז את הטס הזה. אז איך היו עושים את זה? זאת אומרת ככה, היה את הנר שהוא היה כמין ספינה. ספינה, יש לה חלק אחד שהיא רחבה, ואז בקדימה היא נהיית שפיץ כזה, נהיית יותר צר. אז ככה גם במנורה, החלק השפיץ, שם היה פתילה, וחלק הרחב יותר, שם היו מכניסים את השמן. ושם היה שוכב הטס הזה. עכשיו, הברייתא פה מביאה, כשהוא מטיבה, דוחקו כלפי פיה. כשהוא רוצה להיטיב את, את הנר ולהוציא משם את כל השמן ואת כל הפתילות, את כל הדשן, הוא היה דוחק את הטס של הזהב, את המכסה, לכיוון השפיץ, לכיוון איפה שהנר דולק, ואז הוא היה מנקה את כל השמן, שופך את כל השמן שיש שם, ומנקה את הדשן, ואז הוא היה מחזיר חזרה את הטס לאחוריה, דיינו למקום הרחב יותר. זה מה שכתוב כאן בברייתא, כשהוא מיטיבה דוחקו כלפי פיה לכיוון השפיץ של הנר, כשהוא נותן בה שמן, הוא נותן שמן, הרי כשמכניסים שמן בפנים, הם מכניסים דרך הנקב שהיה באמצע הטס, אז הטס כבר היה חזרה במקום שלו. אז לכן דוחקו כלפי ראשה, והחזיר אותו חזרה למקום, כלפי ראשה, הכוונה כלפי החלק הרחב יותר. למה קוראים לזה ראשה? מכיוון ששם זה היה באמת הנרות של המנורה, שם הם היו הקנים של הנרות. הצד של הקנים היה בחלק הרחב יותר. אבל פשוט ביותר, היו לוקחים את הטס, כשרוצים לנקות אותו, היו את הטס מזיזים כלפי השפיץ, איפה שהנר דולק, וכשהיו רוצים למלוא את השמן בחזרה, מחזירים חזרה למקומו, וככה היו שופכים את השמן דרך אותו נקב שהיה באמצע. בכל אופן, אבל מה רואים מכאן? שזה היה מקשה אחת, הנר. אלא, ולא היו מציעים את הנר ומחזירים אותו. רק הטס היה בנפרד, אבל שר השם, הנר, היה כולו חתיכה אחד. אז זה באמת הדעה שתוברת, שהמנורה הייתה מקשה יחד עם הנרות שלה. ובפלוג תדען את הנאי, יש תנאים נוספים שנחלקו, האם המנורה והנרות היו מקשה אחת או לא. דטניה, מנורה ונרותיה באות מן הכיכר האחד, מקשה אחת. ואין מלכחיה ומחתותיה מן הכיכר. עדיין הכלים האחרים שאיתם היו מטיבים את הנרות, הם באמת לא היו מקשה אחת כמובן, אבל כל המנורה, אפילו עם הנרות שלה, היו מקשה אחת. רבי נחמיה אומר, רק המנורה הייתה באה מן הכיכר, אבל נרותיה לא היו מקשה אחת, ולא נרותיה ומלכוחיה גם, כמובן, ומחתותיה, הם לא באות מן הכיכר. זאת אומרת, יש מחלוקת האם הנרות באות מקשה או לא. ומה יקה מפלגי, מה הם נחלקו? בהקרא, בפסוק הבא, דתניה, כיכר זהב טהור יעשה אותה. אותה צריך לעשות מקשה אחת מכיכר זהב טהור. למדנו למנורה שבאה מן הכיכר, מניין לרבות גם נרותיה שבאות מהכיכר. תלמוד לומר את כל הכלים האלה, כך כתוב בהמשך הפסוק. אז אם כן רואים שגם הנרות נעשו מקשה. אומרת הגמרא, אבל קשי על כל פנים, זה דברי, זהו, זה לימוד אחד. יכול, ממשיכה הברייתא ואומרת, כן, שאני מרבה אף מלקחיה ומחתותיה. אולי אני ארבה גם שמלקחיה ומחתותיה נעשו גם כן מקשה אחת מהכיכר זהב הזאת. אומר לא, תלמוד לומר אותה. בא למעט, כתוב שם הכיכר זהב טהור יעשה אותה, רק אותה, את המנורה ונרותיה, הוא עושה מכיכר זהב טהור, אבל לא את הכלים האחרים. זה דברי רבי נחמיה. שואלת הגמרא קשה לרבי נחמיה, עד רבי נחמיה. למה? כי בברייתא הקודמת בדיוק רבי נחמיה אומר שהם לא היו מקשה הנרות, וכאן הוא אומר שהנרות כן מקשה, לכאורה זה סותר. אומרת הגמרא, תראי תנאי, אבל ליבא דרבי נחמיה. יש בזה באמת שתי דעות מה סובר רבי נחמיה. בכל אופן אנחנו ממשיכים בברייתא שהתחלנו בה קודם, לפני הקושייה, בסתירה רבי נחמיה, רבי נחמיה. רבי יהושע בן קורחה אומר, מנורה באה מן הכיכר, אבל נרותיה לא היו באים מן הכיכר. ואין מלכחיה או מחתותיה, ונרותיה באה מן הכיכר. ולמה אני מקיים את כל הכלים האלה שעשו אותם גם כן מקשה? שהיו כלים של זהב. זה בא רק ללמד אותנו שהכלים היו מזהב, אבל לא שהם היו מאותה מקשה של המנורה. שאלת הגמרא, מה צריך ללמד אותנו שהכלים היו מזהב? זהב בעד יכתיב בו, ועשית את נרותיה שבעה, ואליה את נרותיה, והאיר על עבר פניה, ומלקחיה ומחתותיה, גם הם זהב טהור. אז אם כן, הפסוק אומר מפורש שהמלקחיה ומחתותיה צריכים להיות מזהב. אומרת הגמרא, לא נצריכה אלא לפי נרות. למקום איפה שהדליקו את הנר, לפה של הנר, שכל הזמן בערה שם הנר, בער שם נר, ולכן הוא ישחיר את המקום. אז אני חושב אולי שלא צריך שיהיה שם זהב טהור באותו מקום, כי הרי במילא זה משחיר כל הזמן, אלא מספיק שזה יהיה זהב רגיל. סלקלת החמינה, הועיל ופי נרות כל הזמן השחור עם השחר. אז התורה חסה על ממנם של ישראל ולהווה את זהב כל דהו. הייתי חושב שהתורה חסה על הכסף של עם ישראל שיוכלו לחסוך ויעשו זהב אפילו אם הוא לא טהור ולא נקי, כי בכל מקרה המקום המשחיר כל הזמן מהנר. גם השמלן שצריך שהזהב יהיה טהור גם במקום איפה שהנר דולק. עד כאן השיעור על דף פחת.